נפוצו כל מיני שמועות שכן, לא, זה נכון, זה לא נכון. אבל הלילה קרו כמה מהלכים, בוקר טוב חברים ותודה שהצטרפתם אליי. היום מתחילה סדרת משדרים בהם הארח ישראלים שחיים ברחבי העולם. ננסה לברר איתם מה באמת קורה במדינות שלהם ואיך הפעולות שנוקט המשטר, נוקטות השלטונות, משפיעים על חיי האזרחים. נביא כמובן גם את הפן האישי בכל סיפור ואת ההשוואה המתבקשת למה שקורה בישראל. היום אני מארחת את דין מאנגליה. דין בחר להצטלם בצללית, ולקראת אמצע סוף המשדר, אתם גם תבינו למה. אז בוקר טוב, דין.
אהלן, מורן, בוקר טוב, מה שלומך?
בסדר גמור, מה שלומך?
בסדר, בסדר. תודה רבה על האירוח קודם כל, נורא מעריך את זה באופן אישי.
תודה רבה שהסכמת להגיע ולדבר.
בכיף.
זה גם לא דבר כל כך פשוט.
תראי, מה שאת עושה זה באמת יוזמה מבורכת, אז תודה לך קודם כל, לכל העבודה שלך וכל הזמן שאת משקיעה כדי להעלות את המודעות לגבי המשבר העולמי הזה. אני באמת שמח כאילו להיות כאן ולתרום את חלקי כמה שאפשר.
אז תודה רבה, ובוא תספר לנו קצת על עצמך, מה אתה עושה שם באנגליה, ואחר כך ניכנס קצת יותר לעומק למה באמת קורה באנגליה, כי אתה יודע, יש המון דיסאינפורמציה, מה שמשודר במדיה בתור אזרחית ישראלית שחיה במדינה אחרת בעולם, אני יכולה להעיד שמה שמשדרים רחוק מאוד מהמציאות, והייתי רוצה לשמוע גם מה קורה אצלך, אבל בוא קודם כל תציג את עצמך.
כן, מסכים איתך לגבי הדיסאינפורמציה. אז אני דין, אני גר באנגליה כבר 5.5 שנים, בעשור האחרון אני מתעסק בעיקר בהייטק, נכון לעכשיו אני סטודנט לתואר מאסטר במדעי המחשב והבטחת מידע, ואני, המקצוע שלי, אני עובד כיועץ IT לענייני טכנולוגיות ניידות, רשתות, מערכות מידע. בנוסף אני מנהל קבוצה בטלגרם שנקראת Cyber Anonymous, שזו קבוצה חינוכית שמיועדת בין היתר לעדכונים בנושא הבטחת מידע ופרטיות ברשת, ושם אנחנו גם דנים בהתמודדות עם כל מיני קשיים בעקבות משבר הקורונה וההשלכות העתידיות בתחום של הסייבר. יש לי גם ערוץ נלווה ביוטיוב, שהוא גם, הוא מחובר לערוץ הזה בטלגרם שנקרא Dark Script, שלפעמים אני מעלה אליו כל מיני תכנים חינוכיים, גם בעברית וגם באנגלית, ויש את פרויקט קובבייס שהתחלתי לנהל ממש לא מזמן, שגם אם את זוכרת דיברנו עליו לפני כמה ימים, אני מאוד אשמח לקדם אותו בסוף השיחה, כי לדעתי זאת אולי היוזמה הכי חשובה שאני לקחתי על עצמי עד עכשיו.
בשמחה. אז בוא נתחיל אולי במה קורה עכשיו באנגליה, מה המצב שם נכון להיום, איך הדברים פועלים שם?
אז אני אנסה לעשות את זה כמה שיותר כללי, כי באמת יש הרבה דברים שקורים פה כרגע. פעם אחרונה שאני בדקתי, ואני לא בן אדם שקורא חדשות בדרך כלל, ראש ממשלת אנגליה בוריס ג'ונסון בנאום האחרון שלו, אמר דברים שנשמעו דווקא ממש טוב לציבור מצד אחד, ולטענתו, החל מה-19 ליולי, כל ההגבלות, או לפחות רוב ההגבלות באנגליה, יוסרו, והציטוט שלו, זה שפשוט נצטרך ללמוד לחיות עם קוביד, כן? זה ציטוט שלו. עכשיו, בתור אחד שהתעמק בזה, ושגם שם לב שלאורך השנה וחצי האחרונות, הממשלה האנגלית לא קימה את המילה שלה אפילו פעם אחת בנושא הזה, ואם לוקחים בחשבון גם את כל הפרופגנדה התקשורתית והשטיפות מוח שנעשות פה בדרך קבע, ממש כמו בארץ, אז מטבע הדברים שזה ירגיש לי ולכולם כמו עוד אחת מההפוגות הקלות האלה שהשלטונות נותנים בעצם לאזרחים, מצד אחד כדי למלא אותם בתקווה וגם לתת להם קצת זמן לנשום כדי שלא יצאו אחרי זה לרחובות ויתחילו לשרוף את הפרלמנט. הייתה אגב הפגנה מאוד גדולה בלונדון לפני כמה ימים, לא זוכר בדיוק את התאריך, שלדעתי עשתה גם כן עבודה מדהימה, הם פשוט התחילו למלא ניידות משטרה בסטיקרים כאלה, נורא מבישים על זה שהם לא עומדים לצד הציבור, אלא דווקא משרתים את האג'נדה הממשלתית המושחתת, אז אנשים יצאו לרחובות, הם חגגו עם, עם מוזיקה, התאחדו, ממש כמו שאנחנו צריכים לעשות בטבע שלנו. יש הרבה מאוד אקטיביסטים בשטח, מתחומים כמו רפואה, חוק, משפט, שיטור, תקשורת, שעושים גם כן עבודה נפלאה באופן עצמאי או, ב, או, או בהתאחדות, כמו למשל הקצין משטרה בדימוס, או איך קוראים לו, סקסטון, משהו, ומאמין שבטח שמעת עליו גם כן. אז יש לי הרגשה שזה מפעיל טיפה לחץ על הממשלה, אבל יש לי גם הרגשה שבסביבות אוגוסט או ספטמבר הם הולכים להפליץ עוד איזה וריאנט חדש במרכאות, וזהו, גם כנראה הולכים לתפוס עליו גל, פשוטו כמשמעו, עוד גל של טמטום והפחדות, וכמו שאמרת לי בשיחה שלנו אז בשבוע שעבר, שזה משהו שאני נורא מסכים איתו, זה ששלטונות מוכרחים לשמר איזשהו סוג של בלנס, כשהם דורסים זכויות של אזרחים כדי לא לגרום להם להתקומם או להתמרד, אז הם דורסים נניח 10 זכויות לטובת whatever מה שהם לא מחרטטים, ואז כשאנשים מתרכזים, אז הם מחזירים להם נניח 9 זכויות, וזה מרגיש לאנשים כמו, וואלה, איזה הקלה, נכון, אני יכול לחזור לשגרה, לעשות דברים בצורה נורמטיבית, בסדר, אז לקחו לי זכות אחת, זה המחיר שאני משלם כאילו כאזרח, נכון? ולטובת הביטחון האישי שלי, לכאורה. ושנה אחרי, הם דורסים לך 7 זכויות ומחזירים לך 5, ואת כבר מתרגלת לזה, אז את מוותרת עליהם תוך כדי שאת...
תסמונת הצפרדע, סיפור הצפרדע הידוע.
כן, הצפרדע, the boiling frog.
כן.
ואת משכנעת עצמך שזה למטרה טובה, ושהממשלה כאילו יודעת מה היא עושה ורק רוצה לטובתך, אבל אם מסתכלים אחורה, זה דפוס שבאמת חוזר על עצמו בהדרגתיות.
ומתגבר. תגיד, לגבי מה שקורה ברחוב, למשל, ההכרזה הזאת הדרמטית, יש להגיד, של בוריס ג'ונסון, אתה מרגיש שהיא הרדימה את הציבור? כי היו שם הפגנות בלונדון מאוד מאוד גדולות, מחאות, ואפילו גלש לאלימות פה ושם.
כן.
זה משהו שנועד להרגשתך או לטעמך להרדים את הציבור?
אינטואיטיבית הייתי אומר שכן. זה כמו שאמרתי, זה להרגיע את הציבור, לתת לו תחושה שהם חוזרים לשגרה, שהכל בסדר, שזהו, הנה, כבר סיימנו, כדי שבסוף יוכל לתת לנו בגונג, ולא יודע, להביא איזה וריאנט חדש, או זה יכול להיות כל דבר, כן? אני אומר עכשיו וריאנט, אבל יכול להיות שימאס להם מהווריאנטים באיזשהו שלב, הם יבינו שהציבור באמת אחרה זה יותר, ואז הם יגידו, אוקיי, עכשיו נמציא משהו אחר.
אז אנחנו תכף נדבר על מה שקשור לתחום שלך, שיכול להיות הדבר האחר הזה, אבל לפני זה, הייתי רוצה שתספר לי קצת על נושא החיסונים, איפה זה עומד? אני יודעת שאנגליה הייתה בין הראשונות, כמו מדינת ישראל, שהתקדמה וככה שיווקה בצורה די אגרסיבית ודי מהירה את החיסונים בקרב האוכלוסייה, איפה זה עומד עכשיו? פחות או יותר מבחינת מספרים, לא תופסים אותך על המספר, אבל... פחות או יותר, יש לך מושג.
אני יכול גם לתת לך מספרים, כן? כרגע יש 45 מיליון איש שהתחסנו במנה הראשונה, ומתוכם יש 34 מיליון איש שהתחסנו במנה שנייה. ובוא נעשה חישוב מהיר, כל זה מתוך 60 מיליון איש, זה לצערי מראה על היענות יחסית גבוהה, הפער בין, ואני לא קורא לזה חיסון, אני קורא לזה ניסוי קליני, כן, הפער בין ה-45 מיליון וה-34 מיליון, זה לדעתי בעיקר בגלל שהמערכת בריאות פה, ה-NHS, הם מאוד איטיים ולא אפקטיביים בברירת המחדל שלהם, ולא בגלל שאנשים החליטו להסתייג.
לא יכול להיות שכמו בישראל, יש בכל זאת פער די גדול, שוב, הרוב הוזרקו פעמיים, אבל בכל זאת יש כמה מאות אלפים שבחרו לעצור אחרי הזריקה הראשונה.
אני מקווה שאני טועה לגבי כל העניין של ההסתייגות, כי בכל זאת מדובר על פער של דווקא 11 מיליון איש, כן? ולדעתי מספיק שחצי מה-11 מיליון האלה הסתייגו מהזריקה, זה כבר מעמיד אותנו במצב הרבה יותר טוב, יחד עם עוד 15 מיליון, שככל הנראה עשו בחירה מושכלת, שלא לא להזריק את החומר הניסיוני הזה. אני מקווה מאוד שההיענות הזאת תפחת יותר ויותר, ככל שאנחנו נתמיד להילחם בחזרה, כי כרגע, סטטיסטית, רבע מהתושבים באנגליה בחרו שלא להזריק, או פשוט עוד לא הזריקו, שזה 25% מהאוכלוסייה, ועוד 5 מיליון בפוטנציה, שאולי מסתייגים מהמנה השנייה. אז התקווה שלי זה שההיענות תפחת ככל שיותר אנשים יצאו להפגין ויעלו את המודעות, ואינשאללה שגם יחבו את הקופסה השחורה הזאת בסלון ששוטפת להם את המוח כל היום, כי ההתעוררות מתחילה בחינוך לדעתי, ברוב המקרים חינוך מחדש, חינוך עצמי, ובסינון של כל המידע שאת צורכת, והסינון הזה הוא חשוב מאוד. זאת אומרת, את צריכה לדעת מאיפה לקבל את המידע, ולא לצרוך מידע שיש מאחוריו איזושהי אג'נדה, או איזשהו אינטרס כלכלי, או איזשהו אינטרס כזה ואחר של, של, של בעלי גורמים, הון, או כן, כל, יש הרבה כוחות,
אינטרס,
הרבה כוחות בשוק, כן.
נכון. כן. אגב, אפרופו מה שאתה אומר עכשיו, ראיתי הבוקר איזושהי כתבה ששודרה לפני איזה יומיים, ככה בסוף שבוע השתדלתי די להתנתק, היום ראיתי, עברתי על החומרים, ופשוט, תשמע, זה אומנם שודר בישראל, אבל אני מאמינה שזה המגמה שהולכת, לפחות בכל העולם המערבי, יושבת סיוון רב מאיר ומראיינת ילדים שנמצאים בבידוד, ילדים קטנים. עכשיו, מה שהדהים אותי, שקודם כל, הילדים, 3 ילדים בריאים לחלוטין, נראים בריאים כמו שור, אף אחד אין לו שום סממן של חולי. אבל מה שמדהים זה שלפחות ילד אחד אמר, אני חולה קורונה. והילד השני הקטן, בן 5 או 4, אמר, ששאלה אותו מדוע הוא בבידוד, הוא אמר, בגלל שילד מהגן בידד את כולנו כי הוא חולה קורונה. עכשיו, זה פשוט, זאת הנדסת תודעה במלוא
זה נורא.
בוא נגיד, זה מטורף, זה פשוט להכניס לילדים קטנים לראש, שהם חולים,
אנחנו חולים, כן. אנחנו מדבקים, אנחנו חולים, אסור להתקרב אלינו, אנחנו צריכים לקחת אחריות. כן, זה, כמו שאמרת, זה הנדסת תודעה, והם לקחו את כל הנושא של הדבקה אסימפטומטית שלדעתי, זה בולשיט אחד ענק, והם פשוט תפסו על זה גל, ועכשיו הם משתמשים בזה כדי לשטוף לא רק לילדים, אלא גם למבוגרים את המוח. גם מבוגרים עכשיו חושבים שהם צריכים להתרחק אחד מהשני, גם אם אין להם שום סימפטומים. זה לא ככה, אני אגיד לך, אני יש לי, זה קצת אישי, אבל מישהי שהיא מאוד מאוד יקרה לליבי, שאני לא אגיד את שמה פה בשידור, אמרה לבן שלה, שהיא כנראה תצטרך להפסיק לחבק אותו, בגלל שהוא לא מחוסן. את מבינה כמה זה נורא, כשאנחנו מדברים על הנדסת תודעה? זה לוקח אימהות, וגורם להם להגיד לבנים שלהם דברים כאלה, להפלוט אותם, כאילו, לא יודע, זה לא טבעי, זה באמת משהו שהוא לא טבעי, לאימא, להגיד דבר כזה,
זה לא טבעי, אבל זה עובר תהליך נרמול, מסוכן ביותר, ויש לי הרגשה, יש לי תחושה אישית, שאנחנו נמצאים בנקודה מאוד קריטית בזמן, שאם אנחנו לא נשכיל כחברה לעצור את התופעה הזאת, יהיה מאוד קשה אחר כך לחזור אחורה, כי לשנות הבנה כזאת או אמונות כאלה אצל ילדים שבגרו, יהיה לנו מאוד מאוד קשה כחברה. לכן הנקודה הזאת היא סופר קריטית, וכל מה שאנחנו עושים, כל אחד בתחום שלו.
כן, כמו שאמרה דוקטור תהילה אלטשולר, מהמכון לדמוקרטיה ישראלית, היא אמרה משהו דומה, היא אמרה שקל מאוד לשנות את המדיניות, וקל מאוד להנחיל כל מיני הגבלות, אבל קשה מאוד לחזור אחורה. והיא צודקת ב-100%, זה סכנה לדמוקרטיה, זה סכנה לזכויות יסוד, אני מסכים לגמרי עם מה שהיא אמרה, עם מה שאת אומרת, וצריך לפעול מהר, הבעיה זה שרוב האנשים עדיין לא מבינים את זה.
כן, אבל יש התעוררות, ונחזור לעניין הזריקות. כן. מעניין אותי לדעת, היות ובישראל משווקת כרגע הזריקה בכל הכוח לילדים, לנוער, או נגיד לילדים 12 ומעלה, וכבר הוגשה בקשה לקבל אישור לגילאי 5, והזרקה של תינוקות זה רק עניין של זמן, כן. בבתי החולים. אז איפה זה עומד באנגליה? האם יש גם מכבש לחצים כל כך גדול והפחדה גם בנושא הילדים?
אז רגע, לפני שאני עונה, אני רק רוצה לשאול אותך שאלה. את אמרת שבארץ הם מבקשים אישור או היתר חירום?
היתר חירום. זאת אומרת, מה זה בארץ? היתר חירום זה מבקש את החברה.
אוקיי, הבנתי.
פייזר ביקשה את החירום.
זה הזוי לגמרי, כי כל הסטטיסטיקות מראות שאין צורך בכלל, כאילו, לחסן ילדים, כאילו, הזוי.
ברור, אין לך שאלה, זו מחלה שאינה מסוכנת לילדים, וגם אין שום מצב חירום, אז כך ש...
נכון.
אבל בוא, זה דברים שהם הרבה יותר בסיסיים, היות והשאלה בכלל, אם אנחנו מצויים במצב חירום, זאת השאלה הראשונה שצריכה להישאל, ועובדה, שהממשלה החדשה העבירה את חוק הסמכויות, דיברתי על זה ואני מדברת על זה כל הזמן, כי זה כל כך חשוב לי שאנשים יבינו את החומרה של החוק הזה, ואת המסוכנות שלו, כן? בשעה שאין בכלל מצב חירום. אין שום הצדקה להעביר חוק הזה. לכן, בעיניי, וכאן אני רוצה גם אולי להגיד איזשהו משהו לציבור, למי שמקשיב לנו, למאזינים, כל חוק שעובר במסגרת, או תקנה, במסגרת אותו חוק סמכויות, אנחנו צריכים לקפור בו כחברה ולא לקבל אותו. מבחינתי, כל עונש שיוטל עליי במסגרת תקנות שכביכול עברתי עליהן, שהועברו תחת החוק הזה, אני כופרת בעונש הזה ולא מקבלת אותו. אני חושבת שכולם צריכים לעשות את זה.
אני מסכים איתך לגמרי. הבעיה זה שזה לא יהיה כזה פשוט, אבל בואי נחזור רגע לסוגיה של החיסוני ילדים. אז דווקא באנגליה, אני אישית לא שמעתי על קמפיינים לחיסוני ילדים. אני גם יודע שהאימהות בציבור האנגלי יעשו סקנדל רציני, יתחילו לכפות את הדברים האלה בבתי ספר ועוד בלי הידיעה וההסכמה שלהם, כמו שמתבצע עכשיו לצערי בהרבה מאוד מדינות. ושמעתי שגם בארץ מתחילים לכוון לשם. קראתי לא מזמן כתבה של ה-BBC, שהכותרת שלה הייתה שחיסוני קוביד לילדים בין הגילאים 12-17, ככל הנראה לא יצאו לפועל, ואני רואה שבמדיה האנגלית, הנרטיב בנושא הזה הוא מאוד עקבי, הם לא ממליצים לחסן ילדים, בטענה שהחיסון יכול לגרום להם יותר נזק מתועלת, וכמו שאמרנו, אין תחלואה בקרב ילדים. אז לי כרגע לא נראה שיש פה...
נשמע, מה שאתה אומר זה דבר מאוד מאוד חשוב, היות ואנשים בארץ צריכים לדעת את זה, צריכים לדעת שבעולם לא ממליצים, למשל באנגליה, רבותיי, תשמעו מה שאומרים כאן, לא מומלץ באופן עקבי לחסן ילדים, והדבר הזה, הלחץ הזה שמופעל כרגע בארץ, יכול מאוד להיות שעוד חודש, חודשיים, הם יחזרו בהם, אז לא למהר.
אבל בואי לא נשכח שישראל היא תחת חוזה. לישראל יש חוזה מושחר עם פייזר, ויש חיסיון ל-30 שנה על כל הפרוטוקולים והוועדות בנושא של הקורונה. אז ממשלת ישראל, לדעתי, פשוט הייתה בלחץ אטומי לחסן כמה שיותר אנשים, כדי לעמוד בחוזה שלהם ולספק להם מידע סטטיסטי שהוא חיוני למחקר שלהם. וזה לא חדש, ישראל זו מאבדת ניסויים, כל העולם מבין את זה, בגרמניה מבינים את זה, פה באנגליה מבינים את זה, רק ישראלים חיים בסרט שלהם שהם קדושים מעונים ושהם אור לגויים בגלל שהם עכברי ניסוי של פייזר. באנגליה השחיתות היא כמובן מתבטאת בדרכים אחרות, כן? כמו פוליטיקאים מושתנים שבעצמם עוברים על ההנחיות ואחר כך מתפטרים מהתפקיד שלהם, אבל אין את הלחץ הזה של לחסן ילדים, וכרגע גם לא נראה שזה באופק, ואני מקווה שזה יישאר ככה.
אני גם מקווה. מה לגבי שאר
האוכלוסייה?
של דיקטטורת הקורונה, נניח מסכות, סגרים פה ושם, בידודים, איך זה מתנהל בבתי הספר, אם יש לך ידע או מושג?
אני אגיד לך את האמת, אני לא יוצא הרבה החוצה, אבל אני חושב שבמדינה הזאת, אנשים הם מספיק ממושמעים ושטופי מוח בברירת המחדל שלהם. כדי להישמע, כן, צייתנים, חיפשתי את המילה. והם נשמעים להנחיות גם לי שיכפו אותן עליהם. שמתי לב שבזמן האחרון יש הרבה פחות אנשים שעוטים מסכות ברחובות, אבל במרחבים ציבוריים, בתחבורה ציבורית.
יש חובה?
לא, רק במקומות סגורים זה דווקא כן חובה, אבל מצד שני, באנגליה, וזה היופי, אין לאף אחד זכות לבקש ממך להציג פטור ממסכה, אפילו לא לשוטר אגב, לפי החוק. אז מי שמבין שהכל חרטה ומי שמבין את הזכויות שלו כאזרח או כתושב, פשוט לא עוטה מסכה. כשאני הולך לסופרמרקט ואני רואה מישהו בלי מסכה, אני בא אליו ואני נותן לו כיף ואני אומר לו כל הכבוד שהוא לא קורבן של השטות הזאת. יפה, אז בתחבורה ציבורית לפחות, חצי, אני אומר חצי או אולי אפילו יותר מהאנשים לא עוטים מסכות, הנהג לא עוטה מסכה, ברחוב בזמנו כמעט כולם היו עוטים מסכות, היום הרוב כבר לא עוטים, אבל תמיד יש את אלה שיעטו מסכה, גם אם תגידי להם ללכת, כאילו, בחוף הים, אם תגידי להם לעטות מסכה, בבריכת שחייה אפילו, הם יעטו מסכה. כרגע אין סגר, ויש מהן תחושת, איך זה נקרא, תחושת עסק, אווירת סוף קורס כזאת, שכאילו אנשים כבר אומרים לעצמם, יאללה, נו, מיצינו, התחסנו, שמענו להנחיות, אין לנו כוח, זה כבר מתחיל להישמע כמו בדיחה ממש לא מוצלחת, אבל מצד שני, הם עדיין ממשיכים לשחק במשחק הזה, כאילו באמת יש פה מגפה, והם כן נמנעים להביע עמדה שנוגדת את ה-NHS, כדי שחלילה לא יקראו להם קונספירטורים או משהו בסגנון. מבחינתם כבר עדיף להזריק ולשים מסכה ולשמור על ריחוק חברתי ולוותר על זכויות יסוד. העיקר שלא יבוא איזה טמבל ויקרא לך קונספירטור, כאילו שזה אמור להעליב מישהו. אז באמת, כדי לתמצת, אין פה סגר, הילדים הולכים לבית ספר עד כמה שידוע לי, אין לי ילדים, אבל אני, ככה לפחות ידוע לי, אני יודע שהבן של חבר טוב שלי הולך לבית ספר. זהו, אני לא סגור על זה, אבל ככה לפחות נראה לי, וכולם כרגע מחכים ל-19 ביולי כדי לראות מה יהיה הלאה, אני אישית כבר מוכן לגרוע מכל, זו הרי, תחשבי על זה, זו תעשייה שכל כך הצליחה, החיסונים, המסכות, הבדיקות PCR, שזה בכלל כאילו גלגל מיליארדים.
אפילו הדרמת, אתה יודע מה עשה מיליונים או אולי אפילו יותר, המדבקות,
המדבקות,
כן, שמדבקים על המצפה, מדבקות המרחק הזה, כן. האלה, או המדבקות על הוויטרינות, לשים מסכה.
ברור, זה אופנה, זה אופנה, זה טרנד, וזה כל כך חזק, שאין סיכוי שמי שהשקיע בטרנד הזה, ייתן לזה להסתיים כל כך מהר. אני מוכן לסיפורים חדשים על וריאנטים, 3-4 שבועות גג אחרי ה-19 לחודש, באמת.
כן, okay, מעניין. אז טוב, נשמע ככה די מעודד כרגע, למרות שאנחנו שמים את הכל בערבון מוגבל כמובן, ועכשיו הייתי שמחה שתספר לי קצת למה בחרת להיות תחת צללית.
אנונימיות, זה חשוב מאוד, בעיקר בעידן הדיסטופי שאליו אנחנו מתקדמים בצעדי ענק, כן? לא, לדעתי פרטיות זה דבר חשוב, יש היום המון איסוף מידע, מה שנכנס לאינטרנט נשאר באינטרנט, ואני יודע שעם האקטיביזם שלי אני הולך ליצור לעצמי כמה אויבים חדשים.
אז בוא תספר לנו במה מדובר.
אוקיי, אז אפשר להתקדם אולי לנושא של ה-Cove Base, שזה כרגע הפרויקט שלי, אני אגיד לך בכנות, אני לא יודע כבר כמה זה יכול לצאת לפועל, כי פשוט אין מספיק מתנדבים, וזה פרויקט שבאמת דורש מתנדבים, אז אני אסביר ככה.
אז אולי לפני ככה שתתחיל, אנחנו נוציא מכאן קריאה לכל מי ששומע אותנו, אם יש אנשים, שאולי, אתה יודע מה, אולי במקום שאני אגיד את זה, אולי תגיד את זה אתה, אנחנו נציין את זה גם בסוף המשדר, אבל בוא תגיד את זה גם אתה בדיוק מה אתה מחפש, אנחנו ממש קוראים למתנדבים, לחבור לפרויקט החשוב הזה שתכף תסביר עליו.
זה פרויקט חשוב מעין כמותו, אני מניח שיש עוד כמה אנשים בעולם שעשו את זה, אבל אני התחלתי מאפס, אז אני לא יודע אם אני הולך לחבור לעוד אנשים או לעשות את זה בעצמי עם צוות משלי, אבל בעיקרון הפרויקט Cove Base זו יוזמה פרטית שלי כחלק מהמאבק, אני חבר כרגע בשתי קבוצות פעילות בשם Resistance United, אחת אנגלית ואחת ישראלית, ויצא לי להיפגש ולדבר שם עם אחד האדמינים, בחור בשם הרי, שהוא יוזם מפגשים ודיונים, והוא גם מנסה להניע דברים במקביל, ובנוסף לכל הדיבורי סרק בקבוצות, שמנו לב גם שאלפי אנשים בקבוצות האלה לא עושים כלום, חוץ את יודעת, למלמל, להתלונן, לפרסם כל מיני מימים ופוסטים כאלה שרובם גם ככה עזועים, והם לא מנסים להגיע לעיקר, ולא מנסים להניע שום דבר, רק דיבורים, כאילו, כלום לא זז, אין התנדבות. אז אמרתי לו, וואלה, כאילו, תן לי לגשת לקהל שלך, ואני הולך להציע רעיון שכנראה אף אחד עדיין לא התחיל לממש. וישבתי יומיים, חשבתי על זה לעומק, כתבתי איזושהי תוכנית פעולה ומודל עבודה, הכנתי מצגת, הזמנתי את כולם לוובינר, לצערי לא הצטרפו המון אנשים, אבל הוובינר הזה הוקלט כדי שאנשים שפספסו אותו יוכלו לצפות פה בדיעבד, ובהרצאה הזאת אני הצגתי את המודל הזה, ואם לדבר בפשטות, זה הולך להיות פשוט knowledge base, אני לא מכיר את המילה בעברית ל-knowledge base.
מסד נתונים, אני יודעת.
מסד נתונים זה database, knowledge base זה מסד של מידע, מאגר מידע, כן, מאגר מידע ענק, שיעלה לאוויר כשהפלטפורמה הזאת תהיה מוכנה, וזה הולך להיות מנוע חיפוש או איזשהו שרת וויקי, כרגע אני יותר התחלתי לעבוד על שרת וויקי, שישרת מטרה אחת מאוד מאוד עיקרית, והמטרה היא לאגור, להציג ולהנגיש כמויות מסיביות של ראיות מפלילות נגד אותם גורמים שאחראים למשבר העולמי הזה, פוליטיקאים, ראשי תאגידים, פרופסורים, רופאים שקיבלו טובות הנאה ותמלוגים כדי לשקר לציבור, ערוצי תקשורת שהפיצו שקרים, קרנות שהשקיעו במשבר, מדיות חברתיות שצנזרו ומחקו קבוצות שלמות, האנשים האלה מבחינתי הם חייבים להיטבע על ידי הציבור ולהישפט בהתאם.
זאת אומרת, אז בואו אולי אני אנסה טיפה לפשט את מה שאתה אומר. אתה אומר שאם אני בתור אזרחית מדינה נפגעתי, אפילו לא מהזריקה, נגיד לא הוזרקתי, היה לי משבר מאוד גדול בעבודה, פיתרו אותי, חלילה גירושין, או כל דבר אחר שאפשר לייצר איזשהו קשר למשבר שעברנו, אני אוכל למצוא חומרים, בוא נגיד...
מידע מפליל, מידע מפליל, זה המטרה. זה מידע שיהיה קביל בבית משפט. לשם אני מכוון, ובגלל זה אני צריך אנשי חוק, ואני צריך אנשי מדע, אני צריך חוקרים, אני צריך הרבה מאוד. כי ברגע שאת אוספת מידע מפליל שהוא אותנטי, ושהוא עבר אימות וביקורת אמיתים וסינון קפדני, ואת מנגישה אותו לאספסוף, כן? לפשוטי העם, שכל אדם מן המניין שנפגע מהמשבר, כל קורבן של החיסונים, של מיסאינפורמציה, אנשים שאיבדו את העבודות שלהם, עסקים קטנים שנאלצו לפשוט רגל, שכל אותם קורבנות של המשבר הזה לא יצטרכו לחקור את הנושא בעצמם, כי כרגע כולם במצב הישרדותי, כולם מנסים לשרוד את הדבר הזה. והמידע הזה, הוא יהיה מסונן ומאומת על ידי אותו צוות שיעבוד על הפרויקט, והמידע הזה יהיה נגיש להורדה בצורה הכי קבילה משפטית שאנחנו נוכל לספק, וכל אחד יוכל לקחת את המידע הזה בעצם, לסנן אותו בהתאם לצרכים האישיים שלו, מאותה פלטפורמה, ולגשת איתו לעורך דין, ולהגיש תביעה נגד אותו גורם שהוא רוצה לתבוע. יש עוד בחור שעושה את זה בגרמניה, דוקטור ריינר משהו, לא דוקטור, סליחה, העורך דין ריינר, הוא בחור עם שם עולמי.
הוא גם דוקטור, זאת אומרת, לא רופא, דוקטור.
כן? הוא, אוקיי, אז צדקתי. וזהו, וכשהמידע הזה יהיה נגיש לציבור, הציפייה שלי היא שזה יבהיר ממש אש בתחת של אנשים, ושהנגישות הזאת, ועצם זה שאנחנו חוסכים להם כל כך הרבה זמן ועבודה ומחקר, ייתנו להם מוטיבציה, כן? לקחת את כל החומר הזה ופשוט להקריס איתו את מערכת המשפט, את תחנות המשטרה, והאיפוס הזה, אני אוהב לקרוא לזה האיפוס הגדול, כן? אבל האיפוס הגדול מהצד שלנו, זה ייצור חשיבה חדשה ושינויים באמת פרקטיים, הלכה למעשה. אז השלב הראשון במודל שלי זה איסוף של המידע הזה מכל מיני קבוצות טלגרם, מכל מיני מדיות, אתרים וכו', כל פלטפורמה אפשרית בעצם, ואז ריכוז שלו במסד אחד, בתיקייה אחת, ומשם המידע עובר כמה סינונים. הסינון הראשון זה קובע אם הוא חיוני ורלוונטי או לא, בסינון השני מחליטים אם המידע אותנטי ומאומת או לא, זה מעין fact-checking שלנו, ובשלב השלישי המידע עובר ביקורת אמיתית ונחקר לעומק על ידי כל מיני אקדמאים ואנשי מקצוע שמגיעים מהתחומים הספציפיים של אותו משאב, נניח רפואה או משפט, וברגע שמקבלים אישור סופי ויתר לפרסום מאותו גורם שמציג את המידע, זה מקבל חותמת סופית וזה מועלה לאתר, וכל ארטיפקט או פריט מידע, זאת אומרת כל וידאו או הקלטה או מסמך או קישור שאנחנו מעלים לקובבייס, יהיה חתום דיגיטלית על ידי הגורם או הגורמים המאשרים. ובמקרה הזה אנחנו באמת צריכים אקדמאים חוקרים שהתנדבו לעשות את זה.
אז בוא אולי, בוא אולי, בוא אולי נתחיל לאט לאט בשלב שלב, ותגידי בדיוק מי אותם האנשים שאתה מחפש, לצורך הפרויקט הזה?
רופאים, עורכי דין, אנשים שמתמחים בהיסטוריה, אנשים שמתמחים בבלשנות, בתרגום, במחקר, בסטטיסטיקה, כל אחד יכול לתרום פה משהו, כן? כי יש המון תחומים שצריך להתמצא בהם. בעצם כל הרעיון זה שיש כל כך הרבה מידע שהוא, לדעתי הוא נגיש, הוא מאוד נגיש, הכל אונליין, רק צריך לחפש ולא דרך גוגל, חס וחלילה לא דרך גוגל, כי גוגל זה פרופגנדה. אבל יש כל כך הרבה מידע שצריך פשוט לדעת לסנן אותו ולאמת אותו בצורה נכונה. ומי שיכול...
אנחנו יודעים שאחת הבעיות הקשות ביותר של רוב הציבור הוא באמת להגיע למידע הזה, כי הרי הכל קיים והכל נגיש, ואנשים פשוט לא מחפשים או שמתקשים, שאין להם את המוטיבציה, יושבים, מעדיפים לשבת מול הטלוויזיה.
ברור שאין להם מוטיבציה, כי למי יש כוח עכשיו לקרוא ספר שלם שנקרא The Great Reset, של אני לא יודע, 200 ומשהו עמודים נראה לי, של שוואב, או למי יש כוח לקרוא עכשיו ספרים שיצאו, או מסמכים של 300 ומשהו עמודים, או הצעות חוק שמנוסחות בצורה שאף אחד לא מבין אותה גם ככה. אני ניסיתי לקרוא את הצעת חוק האחרונה פה באנגליה, ונשברתי, לא יכולתי, זה לא השפה שלי, אני בעצמי לא מצליח להסתדר עם זה, אני צריך להקשיב לאחרים שמדברים על זה אחרי שהם קראו את זה, אנשים מתחום המשפטים, כדי שהם יסבירו לי מה לזה, זה לא הולך פה. אז החוסר מוטיבציה הזה הוא גם אצלי. אז אני רוצה לשים את החוסר מוטיבציה הזה בצד, ולקחת אנשים מתחומים שונים שהם מבינים עניין יותר ממני. אני אעשה את העבודה שלי בתחום המחשבים והרשתות והשרתים, כי זה מה שאני יודע לעשות, אבל התחומים האחרים שדורשים מחקר מעמיק, ואימות, צריך להתבצע על ידי האנשי מקצוע הרלוונטיים, וכמו שאמרתי, יש לא מעט תחומים שאנחנו צריכים, למשל, סתם, אני אתן לך דוגמה, כן, אם את זוכרת את הראש, לא יודע, לא זוכר אם זה הראש ממשלה או נשיא של זמביה, שגילה את כל ההונאה והבדיקות קורונה, את זוכרת את ה...
זה היה טנזניה, אם אני לא טועה.
טנזניה, כן, מה אמרתי?
אוקיי, אז לא שמעתי.
כן, עכשיו, הווידאו הזה שהעלו, שהריצו, זה היה בשפה כאילו לא יודע, זה זמבית או שפה אפריקאית כלשהי, אז בשביל זה צריך באמת מתרגמים, צריך אנשים שבאמת מבינים בשפות, ושיוכלו לתרגם את הדברים האלה, כי זה גם סוג של הנגשה של מידע לציבור, אוקיי? כי לא כל המידע הוא באנגלית, לא כל המידע הוא בעברית, אז זה דוגמה למשל לתחום של השפה, של התרגום, שיכול לעזור לנו מאוד. כמובן, גם בחוק, ברפואה, אז אלה התחומים העיקריים.
אוקיי, אז אנחנו נוציא פוסט מסודר עם כל האינפורמציה הזאת, עם דרך התקשרות אליך, עם אותו זום שעשית, או המשדר הזה, וכמובן עם הרשימה המאוד חשובה של אותם גורמים שאתה רוצה שיחברו אליך.
אני אשמח, תודה.
נקווה שהדבר הזה, היוזמה המבורכת הזאת, באמת תצליח. זה דבר מאוד מאוד חשוב, ויש לזה מקום.
תודה רבה.
יופי, דין, אז אם יש לך משהו אחרון לסיום להגיד, עוד איזה משהו שהיית רוצה לציין?
כן, האמת, היה עוד איזה נושא לגבי המתקפת סייבר העולמית, שלא שכחתי ממנו. אז את שאלת אותי בזמנו על כל הנושא של הנבואה הזאת של קלאוס שוואב, אם אנחנו מדברים באמת על הנבואה הזו.
הוא נביא בן.
זה כן. זה סנטה קלאוס שוואב.
ממש, כל תחזית שלו מתממשת, תשמע, זה משהו מוצא.
כי הם מתכננים הכל, הם יודעים הכל שם ב-WEF, אבל תראי, מצד שני, גם אם ננסה טיפה להישאר כמה שיותר רציונליים, אפילו לא להיסחף לקונספירציות כרגע, לא באמת צריך להיות גאון כדי לחזות את זה, כי אני אגיד לך, מאז שהתחיל משבר הקורונה, התחילה עלייה מאוד מאוד משמעותית במספר מתקפות הסייבר בארץ ובעולם, בעיקר נגד עסקים קטנים ובינוניים, ולפי ה-threat reports, איך אומרים בעברית, דוחות סיכונים מהשנה האחרונה, אפשר לראות שהייתה עלייה של 600% במתקפות הסייבר המדווחות, אוקיי?
שהמטרה שלהם היא... ברוב המקרים.
אני יודע, מידע, כסף, זה יכול להיות הרבה דברים. אבל מתקפות, לא, מתקפות סייבר, זה יכול גם להיות סתם איזה נרד במחסן שלו, שמנסה לתקוף איזה תאגיד, זה יכול להיות כל דבר, אבל רוב המתקפות האלה אגב הן לא מדווחות, והטרנדים הכי חמים בתחום הזה היום, זה בעיקר מתקפות מבוססות דיוג בעברית, שזה פישינג, שזה עונה או התחזות דרך מייל או ערוצי תקשורת אחרים בשילוב עם הנדסה חברתית כדי לגרום למשתמש ללחוץ על משהו, להפעיל תוכנה או סתם ללחוץ על קישור כלשהו שהוא לא אמור ללחוץ עליו, ואז בהתאם לסוג המתקפה מתחיל לרוץ איזשהו קוד זדוני על אותה מערכת. עכשיו, אם זכור לי נכון, יותר מ-90% מהמתקפות מתבצעות דרך מייל. יש גם דיבור על תוכנות כופרה, הרנסומוויר, שזה אולי הטרנד הכי חם היום בדארקנט, וגם, זה גם ביזנס לא רע, אם את יודעת לעבוד עם פלטפורמות של רנסומוויר as a service. יש המון תוכנות רוגלה שמופצות היום, בעיקר במכשירי אנדרואיד, הייתה גם עלייה של 1000% בתוכנות זדוניות מבוססות פאוורשל. כלומר, מתקפות ש... יש דגש חזק בשלוש שנים האחרונות על כמה תחומים, שזה הקינג של IoT ומכשירים ניידים של משתמשים פרטיים, אוקיי? גם זה הולך ומתעצם. ולפני הקורונה, כתבתי על זה פעם גם מאמר אקדמי, הנזק ממתקפות סייבר בממוצע עולה לחברה בסביבות $4 מיליון, שזה במקרים של data breaches, חדירה לארגון, גניבה של נתונים על לקוחות למשל, וזה מסתכם ב-$150 מיליארד בשנת 2020. זה מספר שהוא הולך להכפיל את עצמו בחמש שנים הקרובות, והיות ואותם נתונים שייכים ללקוחות פרטיים בהרבה מקרים, אז מצאו שהרבה יותר פשוט לפרוץ לאדם פרטי, למכשיר הנייד, מאשר לפרוץ לחברה ולהוציא ממנה את המסדי נתונים שלה. אז כאלטרנטיבה, במקום לפרוץ עכשיו מכשיר לאנשים פרטיים, מה הדרך הכי קלה לאסוף מידע על מיליוני אנשים בלי להתאמץ? אתה בונה לך אפליקציה או משחק כלשהו לטלפון, שאנשים יעופו עליו, יתמכרו אליו, כמו טיק טוק, וואטסאפ, פייסבוק, כל הדברים הממכרים האלה שאפשר למצוא בחינם בפלייסטור, או אפליקציות מעקב, ניתור, כמו המגן, הנה, עוד דוגמה. ואז אתה מכניס קצת קוד זדוני שאוסף מידע ומקבל גישה להתקנים שהוא לא אמור לגשת אליהם. אתה מהנדס את זה בצורה שתמכר משתמשים, או שהם ירגישו שזה חיוני להם, בדרך כלל באמצעות שיטת התגמול, לייקים, שיתופים, נקודות, כסף וירטואלי, ואז אתה מפרסם בגוגל פלייסטור, או באפל אפסטור, ואם מתמזל מזלך, וגוגל פרוטקט לא עלה עליך, אז האפליקציה שלך מקבלת גישה למיליוני משתמשים בפוטנציה. הבעיה זה שהמשתמש הטיפוסי לא מבין את החומרה של הדברים האלה, ולא מודע לסכנות ולכמה מידע הוא חושף ומדליף רק עם המכשיר הנייד שלו, וגם על זה עשיתי פעם הרצאה ביוטיוב שנקראת הבטחת מובייל בערוץ דארק סקריפט. אז כשמדברים על מתקפת סייבר עולמית, לדעתי זה פשוט, זה ברור מאליו, זה גם בלתי נמנע, זה סטטיסטיקה פשוטה, יש טרנדים שלא מפסיקים לעלות בערך משנת 2008, ויש קורלציה בין אותם טרנדים לבין המתקפות הכי פופולריות היום בעולם, וכנראה שתמשיך גם להיות עלייה בשנים הקרובות. משבר הקורונה מבחינתי זה בסך הכל טריגר לגל חדש והרסני, אם תרצי, של מתקפות סייבר. עכשיו תוסיפי לזה שכרגע רוב המלחמות בעולם מתנהלות דרך האינטרנט, ותקבלי באיזשהו שלב מלחמת סייבר כלל עולמית. כי היום, אם את רוצה לעשות נזק לארגון כלשהו, למדינה כלשהי, את לא צריכה לשלוח חיילים עם טנקים יותר. את יכולה גם לתכנן מתקפה מספיק מתוחכמת, כדי להשבית שירותים קריטיים, כמו בתי חולים, או אספקת מים, או תחבורה ציבורית, או לסירוגין, את גם יכולה לתכנן מתקפת סייבר, שתשבית או תפוצץ קור גרעיני, אוקיי? לדוגמה, התולעת בשם סטאקסנט, שנכתבה בשיתוף פעולה של ממשלת ישראל וממשלת ארצות הברית, כדי לפגוע בתוכנית גרעין של איראן ב-2011, מתקפה גאונית ומתוחכמת כל כך, וזה היה ב-2011, אז תחשבי 10 שנים אחרי כמה הטכנולוגיות השתכללו. יש יש מלחמה תמידית בין ארצות הברית, סין, רוסיה, ישראל, וזו מלחמת סייבר. רק בשנה האחרונה, כמה בריצ'ים היו, תחשבי, אם את קוראת חדשות, היה לך מיימדקאסט, היה לך אינסטגרם, פייסבוק, סולר ווינס, מייקרוסופט, פארלר, יוביקוויטי, היו מאות חברות ענקיות, שהיית חושבת שהן מוגנות ב-100%, כולם נפרצו ואכלו בשושנה חבל על הזמן, ובגלל זה לדעתי יש דיבורים על מלחמת סייבר, לא יודע אם היא מתוכננת או לא, אבל זה בלתי נמנע. מה שכן, הפחד שלי זה שהמלחמת הסייבר הזאת היא מתוכננת, אוקיי? בדיוק כמו הקורונה.
אז אולי בוא נלך מהחברות הגדולות, יותר לאדם הפשוט, איך מתקפה כזאת עלולה להשפיע עליי באופן אישי?
אני אגיד לך כבר.
ביום-יום שלי.
השתמשו בה כדי להגביל את החופש שלך, את החופש שלנו גם באינטרנט, שזה הדבר היחיד שעוד לא גזלו מאיתנו, אוקיי? אני יכול לדמיין לעצמי ממשלות מחכות את סין וטורקיה לצורך העניין, חסימה של שירותי VPN ופרוקסי, שירותים אנונימיים, הגבלות בתוכנות שאת רשאית להשתמש בהם, ניטורים באינטרנט, התחילו עכשיו איזה משהו פה באנגליה, הייתה איזה הצעת חוק ל... איך זה נקרא, regulated services, משהו הזוי. זה אגב הצעת חוק שהזכרתי מקודם, שלא הבנתי בכלום, ואני צריך עוד לעשות עליה מחקר, אבל זהו, כל זה בשילוב של בינה מלאכותית, ואיסוף מידע אובססיבי, הרשויות המקומיות, לא רק הפדרליות, יוכלו לדרוש גישה למערכות של ספקי שירותים, באמצעות דלתות אחוריות, כמו שקורה בארצות הברית. יש תוכנית שנקראת פריזן, שנותנת ל-FBI, ל-NSA, דלתות אחוריות לפייסבוק, ולכל מיני חברות ענק, כדי לעקוב אחרי פעילויות של משתמשים. וברור לי לגמרי שהעולם, לצערי, כן, הולך בכיוון של טרנס-הומניזם. הטכנולוגיות העיקריות שהולכות לצבור תאוצה בשנים האחרונות, לפי, איך קוראים לו? קורצוויל. זה ננו-טכנולוגיה, ביו-טכנולוגיה ורובוטיקה עם התממשקות לבינה מלאכותית, יהיו צ'יפים תת-הוריים, אני אפילו מאמין שכבר בחמש שנים הקרובות הם הולכים לפתח שיטות אותנטיקציה באמצעות דפוסי מחשבה, שתביני כאילו. המתקפת סייבר המדוברת הזאת כנראה תהיה טריגר לעידן טכנוקרטי, שבו למילה פרטיות כבר לא יהיה שום ערך. זו דעתי האישית, זה גם למה אני משתדל להיות כמה שיותר אנונימי במה שאני עושה. אי אפשר להיות 100% אנונימי, אבל תמיד אפשר לשאוף לכמה שיותר, כי הדאטה זורם, ולא סתם התחילו לפרוס עכשיו רשתות 5G ברחבי העולם, כי הן פשוט מעבירות מידע בצורה הרבה 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 יותר מהירה. אוקיי? ויש הרבה מידע להעביר.
זה פשוט מטורף, אתה מדבר על הפריסה הזאת, ואני בתור בן אדם שהיה די רדום עד לפני שנה וחצי נניח, במסגרת ההתעוררות שלי, אני פתאום שמה לב לעבודות המטורפות שנעשות, ממש עבודות פיזיות, שנעשות בסביבה שלי, להנחת קבלים של אינטרנט, כמובן שזה בתואנה של לשפר ושיהיה יותר מהיר ושיהיה יותר טוב, אבל כולם כבר יודעים בדיוק מה המטרה של הדבר הזה.
תראי, את לא יכולה לעצור את הטכנולוגיה, את לא יכולה לעצור את ההתפתחות, אוקיי? מהירויות יותר גבוהות, תשתיות יותר חזקות. השאלה זה מי הולך לנצל אותם לרעה ובאיזה צורה.
בדיוק.
זו השאלה. איך להתכונן לדבר כזה? קטונתי, אין כל כך מה לעשות אם לא באמת יודעים למה צריך להתכונן. אל מי המתקפת סייבר הזאת תהיה מכוונת בדיוק? אלינו, משתמשים ביתיים, חברות מסחריות, עסקים קטנים. אני תמיד אומר לאנשים, תנקטו בכל מיני אמצעי זהירות בסיסיים, כשאתם אונליין, בעיקר כשאתם משתמשים בטלפון שלכם, אוקיי? לשמור על סיסמאות בצורה מאובטחת זה אחד. כשהסיסמה שלכם תמיד תהיה ארוכה ומורכבת עד כמה שאפשר. לא להתחבר לרשתות שאתם לא מכירים, לא להוריד אפליקציות ממקומות מפוקפקים, לא למהר לתת הרשאות לכל אפליקציות, תוכנה שאתם מתקינים על המכשיר, וגם לא למהר להתקין הרבה אפליקציות על מכשיר אחד, כי ריבוי אפליקציות זה דבר רע. תתקינו רק את מה שאתם באמת צריכים וממקורות אמינים. תזכרו תמיד שמה שאתם מעלים לאינטרנט נשאר באינטרנט, מה שאתם מעלים לענן בדרך כלל נשאר בענן, אתם תמיד תשאירו עקבות, זה לא משנה מה תעשו, לא משנה איפה תהיו גיאוגרפית, וזהו, להתכונן למתקפת סייבר זה פשוט לא להיות פזיז, לא ללחוץ על כל מיני כישורים חשודים, לא להיכנס לאתרים חשודים, לא להיות תמימים, לא להאמין שכל מה שאתם רואים על המסך זה באמת מה שאתם חושבים, כי קל מאוד לזייף היום דברים. קל מאוד לזייף דפי אינטרנט ושירותים. הבטחת מידע זה תורה שלמה. זה מתחיל מחינוך עצמי. אין נוסחה של שתי מילים שמבטיחה שתהיו מוגנים ב-100%, אלא אם לקחתם את הטלפון ואת המחשב וצבעתם אותם בכחול, ואיך אומרים, זרקתם לאוקיינוס. אם האקר טוב רוצה לפרוץ לך, זה בדרך כלל רק, זה רק עניין של זמן, אוקיי? אז אולי הפתרון הכי טוב זה פשוט לשמור על פרופיל נמוך. לא לחשוף מידע אישי אונליין, לא להפיץ מידע אישי באובססיביות, ברשתות חברתיות. אני אישית אומר, תסגרו את כל הרשתות החברתיות, תסגרו את הפייסבוק, אל תשתמשו בגוגל, אל תשתמשו בכל השירותים האלה של החברות ביג דאטה הענקיות האלה. תקפידו להגדיר הבטחת, כאילו, תקפידו על הגדרות הבטחה טובות, על סיסמה טובה, גיבויים של מידע. זה באמת על קצה המזלג, כמו שאני אמרתי, אין נוסחה של שתי מילים. אז אני אומר בכמה מילים, באמת לשמור על פרופיל נמוך, זהו.
אוקיי, דין, יש לי תחושה שאנחנו עוד ניפגש.
אני מקווה.
גם להתעדכן ולשמוע על הפרויקט שלך, ולהמשיך לעזור לך לשווק אותו כמה שיותר, וגם על כל הנושא הסייבר, שבטח לא נאמרה פה המילה האחרונה, ויש עוד הרבה הרבה מה ללמוד.
יש הרבה מאוד, כן.
אני רוצה מאוד מאוד להודות לך, על השיחה המאוד אינפורמטיבית והמעניינת שניהלת איתי היום.
תודה רבה לך, מורן. תודה על הבמה ותודה על כל העבודה שלך. שמחתי להתארח.
זהו חברים, אז עד כאן המשדר שלנו עם דין מאנגליה. מחר, יום שלישי, בשעה 9:00 שעון ישראל, או 10, אני לא זוכרת, אבל יש את זה בפרסומים, תתארח אצלי רייצ'ל מאוסטרליה, ואנחנו נשמע מה קורה במדינה הזאת, וגם על טיפול מאוד מאוד מעניין, שאני באופן אישי עברתי אצל רייצ'ל, וזה עשה לי פלאים, בכל מה שקשור לסטרס, ולמתחים ולדברים שאנחנו עוברים, אז כל זה מחר בבוקר, תעקבו אחרי הפרסומים, והמשך יום נעים לכולם. נפוצו כל מיני שמועות שכן, לא, זה נכון, זה לא נכון. אבל הלילה קרו כמה מהלכים שתקשו.